מהרב רפפורט. הרב רפפורט, שמאוד מזכיר את מה שאנחנו עושים בבית המדרש במרכז האקדמי לב, עשה את הדברים שנים רבות באוניברסיטת בר אילן, תלמיד חכם שמצוי גם בעולם התורה וגם בעולם המדע, וגם קרוב משפחה של הרב מוישה פיינשטיין, ושל בנו, כמובן הרב דוד פיינשטיין. אז הרב רפפורט, בבקשה.
תודה, ולכבוד הוא לי להיות באכסניה, אפילו שהיא וירטואלית, באכסניה החשובה הזאת. אשמחת על הדברים שאני עומד לדבר עליהם, מעבר להיכרותי האישית המאוד קרובה, יותר מ-50 שנה, של רבי דוד פיינשטיין, ושל 16 שנים עם... 20 שנים עם רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. נמצא, חלק מזה נמצא בביוגרפיה שכתבתי על רבי משה פיינשטיין בפתיחת חלק ח' של אגרות משה. ומדוע אני חושב שהמקורות חשובים? מכיוון שצריך להבין את הייחוד שיש אצל רב משה פיינשטיין ואצל בנו רב דוד פיינשטיין. הם היו אנשים שונים מאוד, אבל היה להם ציר, נקודת כובד מאוד מאוד דומה. גם רב מוישה פיינשטיין וגם רב דוד פיינשטיין היו מוכתרים בכתרה של תורה בעיני האנשים. רב מוישה פיינשטיין ממש אחרי שהגיע לארצות הברית לקח על עצמו את המסע של הדור, על כל הבעיות שהיו בשנות ה-40 והלאה בארצות הברית, ורב דוד גם כן לקח על עצמו את מסע הדור, אני אסביר את זה בכמה מילים עוד מעט. אבל גם רב מוישה פיינשטיין וגם רב דוד פיינשטיין לא תפסו את המושג כתרה של תורה במובן של להנהיג את הדור. זה כאילו שאתה לוקח את הדור או את הקהל שמקשיב לך, אם אין ברירה, אם אין מישהו אחר, אתה נרתם למשימה. אבל זאת לא המהות העצמית של כתרה של תורה. המהות העצמית של כתרה של תורה היא מהות אישית לגמרי, בין האדם לבין עצמו, בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז רב מוישה פיינשטיין, שיגיעתו הייתה בתורה לגמרי, הדבר היה אישי, להבין סוגיות בגמרא, להבין את ההלכה, להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא כדי להנהיג מישהו. אם מישהו שואל, צריך לענות לו. אם מציעים לו להיות רב, אז הוא צריך להתפרנס. אז הוא רב של מקום. ואז כשיש אתגרים ופוגרומים ורדיפות, אחר כך הוא נאלץ לעזוב ולעבור לארץ חדשה, אז הוא עושה את זה מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, שמצליח את דרכו. אבל האמירה להיות אדם גדול, איך אומרים, תוכניות מנהיגות למיניהם, ללמוד איך להיות מנהיג ואיך לעשות שדברך יישמע, זה לגמרי לא היה. אם היית שואל את רב מוישה פיינשטיין, מה אתה צריך לעשות כדי שכולך יישמע? אז אני לא שאלתי אותו את הדבר הזה, אבל הוא אמר לי, הוא חשב שאני צריך להיות אי פעם רב, אז הוא אמר לי את זה בשנת תפשן למד א', שאתה צריך את אדם ישר. הוא אמר שיש הרבה רבנים, אבל יש להם אינטרסים כספיים במה שהם עושים, ולכן אין בהם אמון. אתה צריך להיות אדם ישר, ואתה צריך להיות מוכן לענות על שאלות כאשר שואלים אותך. אבל איך להיות מנהיג? לא עלה בדעתו ברגע, לא לשאול את השאלה ולא לתת תשובה לדבר הזה. רב דוד פיינשטיין אותו דבר בדיוק. כתרה של תורה שהיה שייך אליו, היה עניין של יגיעה יום ולילה, ללמוד ולנסות להבין ולתפוס. ההבדל היסודי בתולדות חייהם, לא רק בכישרונות ובאופי, אבל בדברים, בעובדות שעיצבו את תולדות חייהם, רב מוישה פיינשטיין צמח בתוך אווירה של תורה. אביו למד בישיבת ולוז'ין, והיה נשא את דגל ההספק התורנית, הידיעה התורנית הרחבה, כמו שהיה נהוג בוולוז'ין, ובימי חייו הראשונים הוא למד אצל אביו, ולמד תורה ממש מרגע שעמד על דעתו. הדבר המיוחד אצל רבי משה פיינשטיין, שהוא למד תנ"ך, קראת את הדרך של וולוז'ין, ללמוד תנ"ך קודם. ואני כותב את הסיפור הראשון שלו בראשית זיכרונותיו של רבי משה פיינשטיין מן החדר, שכאשר הוא נכנס לחדר ללמוד גמרא, עד אז הוא ידע רק תנ"ך. ואז אמר לו המלמד, תקרא מה שכתוב על הלוח. והיה כתוב שם איתמר, אבל הוא לא הכיר איתמר, הוא הכיר איתמר כבן אהרון, אז הוא כתב איתמר, הוא קרא לזה איתמר, וכל החדר צחק עליו. ואז המלמד אמר לו, הוא יודע תנ"ך, זה בסדר, הוא עדיין לא יודע גמרא. הוא סיפר כל חייו את הסיפור הזה, וכל בוקר הוא היה מתחיל את יומו בלימוד תנ"ך. הוא קם בשעה 4 בבוקר, ובחצי השעה הראשונה של היום הוא למד תנ"ך, וידע את המקרא בעל פה, בעיקר עם פירוש הגר"א, במקומות שיש פירוש הגר"א. לביתנו הגדולה קראנו הודיה, וכתבתי לרב מוישה את השמה, ושעל פי הודיה הוא גבר בדרך כלל בספר עזרא ונחמיה, אבל אשתו של כלב, כלב בן כנז, כתוב בשם אשת הודיה, כתוב בשם אז אומר הגאון, בשם אשתו הודיה. כתבתי לרב מוישה, לפני עוד המכתב יוצא מתחת ידי, אז הסבתא של התינוקת, ביתו של רב מוישה, מביאה מכתב מרב מוישה אליי, היא אומרת, כן, השם הודיה על פי דעת הגרא, הוא שם של בעת הגרא בדברי הימים. זה הידע שלו בתנ"ך היה מיידי וברור. רב דוד פיינשטיין, לעומת זה, גדל תחת המשטר הקומוניסטי הרע ביותר שהיה. הוא יליד 1929, בעיירה בבלרוס, מקום שכל הקומוניסטים הרשעים הם יהודים, בני תלמידי חכמים, שמכירים את הרבנים ומכירים את מנהגי ישראל מספיק טוב כדי להחריב אותם מן היסוד. למשל, אסרו על ילדים להשתתף בסדר פסח, כי גניבת אפיקומן היא מעשה של שחיתות, ולכן אסור להכשיר גנבים, ולכן אסור להשתתף בסדר פסח. כך גדל רב דוד פיינשטיין עד גיל 10. הוא היה סכנת נפשות ללמוד, והוא לא למד. הוא למד בבית ספר של המדינה, והוא ידע, עד גיל 10, הוא ידע רק כמה פסוקים בתהילים וחומש פה ושם, אבל היה נעדר השכלה תורנית לחלוטין. למרות שהוא ידע שאבא שלו מאוד מחשיב את זה, ואמא שלו, והדבר הזה מאוד חשוב, אבל זה פשוט לא היה זמין עבור. אתם יודעים מה זה? אדם שעובר את שנות חייו הבונות החשובות ביותר, מה שנקרא deformative years, של הילדות שלו היה ללא שום חינוך תורני, ודאי ללא שום חינוך תורני מסודר, ללא ידע תורני. זאת הייתה הסיבה שרב מוישה החליט לעזוב את רוסיה. אף על פי שהוא חשב שלשמש ברבנות זה צריך לעשות גם במחיר של פיקוח נפש, כי אסור להפקיר את היהדות. אבל אמר אחריותו הראשונה היא למשפחתו, לא מבחינה כלכלית, זה לדעת תורה. ולכן הוא לקח את המשפחה לארצות הברית, המשפחה הייתה זמן רב בדרך, היא עצרה בריגה, ושם רב משה פיינשטיין התחיל ללמוד, רב דוד פיינשטיין התחיל ללמוד, ומיד כאבא שלו הוא למד חומש, וידע המון חומש. ורב משה פיינשטיין סיפר לי, שכאשר הוא שמע את הבן שלו ככה, אומר פסוקי חומש באופן שוטף, הרבה חומש לאחר זמן קצר של חשיפה והסרת העול, אז הוא החליט שהוא עשה את הדבר הנכון, לא משנה המחיר, זה היה הדבר הנכון לעשות. אז בעצם רב דוד פיינשטיין התחיל ללמוד ממש כאשר הגיעו לארצות הברית, והוא קרוב לבר מצווה. וכל העבודה שלו, ממש, הוא למד בישיבה, אבל עד שהמשפחה התיישבה במקום, ותבינו שהישיבות בניו יורק באותו זמן לא היו מסודרות כל כך, והתקופה גם הקהילתית וגם זה לא היו על מי מנוחות. ומה שדומה לרב מוישה פיינשטיין ולרב דוד פיינשטיין, היכולת המדהימה להתנתק מהסביבה וללמוד. ולשבת וללמוד כשלא אכפת לך כלום. אבל יש צד שני לאישיות של רב דוד פיינשטיין, וגם לאישיות של רב מוישה, שהניתוק הזה הוא לא מורגש. זאת אומרת, כאשר אתה מרגיש את הניתוק הזה, רק אם אתה חי במחיצתו כל הזמן. אבל כאשר אתה פוגש אותו, הוא יכול לשוחח איתך על כל עניין שבעולם. והוא מגלה עניין בכל דבר שבעולם. והוא מקשיב ורוצה לראות מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, מתעניין בכל מה שקורה בארץ ישראל, מתעניין במה שקורה בעולם. וההתייחסות של האבא ושל הבן לעולם, לעצמם ולתורה, הייתה בתכלית הפשטות. ממש פשוט לחלוטין, לא מסובך. זה שיש עולם שהוא חשוב, וזה שיש תורה, שהיא תרת מוכתר בחיתרה של תורה, ולהשיח את הדעת מכל העולם, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, אין בזה סתירה בכלל. הם היו אנשים חסרי סתירות, חסרי שטיקס, כמו שקוראים. לא היה להם שום מנהג שהם היו עושים, שום דבר שאפיין אותם. הם פשוט הגיבו לכל אדם בכל מצב בפשטות גמורה. הספר הראשון שהוציא רב דוד פיינשטיין, הוא לא היה בקטע של הוצאת ספרים. רב מוישה כתב המון, וכשהגיע לארצות הברית, כיוון שהכתבים שלו נעבדו פעמיים, וכאילו עבודת חייו עבדה פעמיים ברוסיה, מי שרוצה שיראה את הסיפור בביוגרפיה שלו בתחילת חלק ח', כשהגיע לארצות הברית הוא התחיל להדפיס. בהתחלה זה היה רק כדי שלא ילך לאיבוד. ואז גם הוא אמר, מן השמיים הראו לו שצריך שהדברים יהיו קיימים. רב דוד לא טרח להדפיס שום דבר, הספר היחיד שהוא הדפיס, היה כל דודי על הלכות ערב פסח. ואם אתם רוצים לראות מה זה אדם פשוט לחלוטין, כמה שיעור רביעית וכמה מרור, ואיך אתה מודד את זה, ואיך אתה עושה, מי שלא יודע שום דבר, איך יעשה סדר פסח כהלכתו, באופן הפשוט ביותר, בלי לנסות להראות חוכמות, בלי לנסות להראות חוכמה, בלי לנסות להראות חידושים, או להיכנס לסוגיות מסובכות, הכל פשוט לחלוטין. גם הוא וגם אביו נכנסו לסוגיות מסובכות בתענוג גדול. מי שיקרא את דיברות משה, את עמלו של רב מוישה פיינשטיין בתורה, בגמרא, עמל שיגרום כאב ראש ללמדן בן זמננו, רב דוד היה אותו דבר, אלא שהשיח שלו היה פשוט לחלוטין, לא מתוחכם, ממש לא... אם באת איתו בדבר מתוחכם, הוא לא היה מתייחס אליך. מאוד פשוט, התשובות היו מאוד פשוטות. ובניגוד לרב מוישה פיינשטיין, שהוא נעשה פוסק בארצות הברית, בגלל הכתפיים התורניות הרחבות שלו, והיכולת שלו למשל להגיד שקונסרבטיבים פסולים לעדות, לחלוטין חזקתם שהם פסולי עדות, ולכן כל קידושים קונסרבטיביים הם לא קידושים, ולכן כאשר יהודים שניסו בניסויים קונסרבטיביים נפרדו בערכאות והאישה התחתנה ונולד את הילדים, אז דור שלם ניצל מממזרות. זה היה פשוט בגלל עוצמתו התורנית. רב דוד פיינשטיין לא פורסם כפוסק בעל עוצמה תורנית כל כך גדולה, אלא בגלל שהוא אמר דברים פשוטים. הוא אמר הדבר מותר, הדבר אסור, בצורה הפשוטה ביותר, ו... היה לו גם חוש מאוד מאוד חזק לפרטים, להיכנס לפרטי פרטים. לא לדבר בגדול, לא לדבר על התמונה הכללית, אלא להתייחס לתמונה הפרטית ולומר הדבר הזה מותר והדבר הזה אסור. ממש כן, כמו איש מקצוע, אם אתם נכונים, כמו מהנדס, לא לדבר על התיאוריה, אלא להסביר את הבורג, לפסוק הלכה לגבי הבורג הנחוץ. וכל זה, כמו שאמרתי, מתוך הפשטות האישית הגדולה ביותר שהייתה אמיתית. אפילו זאת לא הייתה שתיק, זה היה דבר מאוד פשוט. כאשר ערכתי את איגרות משה חלק ח', יצאו על זה הרבה הרבה לשונות רעים. טענו שהספר מזויף, ואמרתי לאחד מגדולי פוסקי הדור, שאם אני זייפתי את הספר, אז אני כמו רב מוישה פיינשטיין, אז מה ההבדל אם אני מסוגל לכתוב תשובה כזאת לבד? אז מה ההבדל אם אני כתבתי אותה או הוא כתב אותה? זה לא חשוב. אבל היה שם שזה זויף, למרות שזה נעשה בדיוק, וזה הוכח בבדיקה של מיסודה של מוישה, פרופסור מוישה קופל, בדיקה של הסגנון, רב דוד עמד מאחוריי, ומאחורי גיסי שליקט את החומר, חומה בצורה, למרות שספגו התקפות ביהדות החרדית בלואר איסט סייד, כי רבוי שכתב באגרות משה חלק ח' שפורסם לאחר פטירתו של רבוי, שאז היו שם קולות שיהדות הונגריה לא הייתה מוכנה לקבל, ולכן התשובה היחידה היה שזה היה מזויף. רב דוד עמד על זה כחומה בצורה, למרות, כמו שמעתי, שספג התקפות קשות. אחר כך, כשהוצאנו לפני כמה שנים את פירוש רב מוישה פיינשטיין לירושלמי פאה, חשבתי שהוא כבר לא יוצא לגעת בדבר הזה, כי זה עבר עריכה אינטנסיבית, ומיד כשביקשתי שייתן הסכמה, אז לא, בלי שום בעיה, נתן הסכמה, ברור, זה דברים בדיוק שאבא כתב, אז ברור. לא הייתה שום, הרעיון הפוליטי לחשוש, או היה אפילו לחשוש לא עלה על הפרק, אם זה נכון, אז זה מה שאומרים בצורה פשוטה. הוא, כל פעם שהוא הגיע לארץ, אז הוא בא לבקר אצלנו בישיבה, הייתה באפרת או בגבעות, לראות יישוב ארץ ישראל בהתהוותו. לקח הרבה זמן, הפעם אחת אפילו היה קצת מסוכן, אבל לא הייתה שום בעיה, ושוב, לא באיזושהי התלהבות או מתוך אידיאל גדול, אלא בצורה הפשוטה, יש ישיבה בארץ ישראל, צריך לראות אותה לגמרי בלי שזה מייצג איזשהו, ושהוא אומר, יש פה איזה רעיון גדול שאני בא להגשים אותו. אז הוא לקח על עצמו באמת מסע מאוד מאוד גדול אחרי פטירתו של רב מוישה, והוא גיבש את הדמות של עצמו. האמת צריכה להיאמר שהוא לא היה הרבה זמן במחיצתו של רב מוישה. זאת אומרת, לא, הוא לא היה מומחה לתורתו של רב מוישה. אבל הוא היה הוא, והוא היה, הוא חלק את הגישה הזאת, וכל מה שהשיג, השיג לא בהברקה, ולא במילים יפות, ולא ביכולת דיבור, אלא בעמל של אדם יחיד, עמל בלתי פוסק של אדם יחיד. בשקט, בפשטות ובעמל בלתי פוסק. זהו, אלו דבריי, כבר עברתי את מכסת הזמן המוקצבת לי. תודה, אז תודה רבה.
תודה רבה על הדבר.